הלכה מאוד מעניינת, שיש לה הרבה מאוד נפקמינות בתשעה באב. זה הלכה של חצות של תשעה באב. מה קורה אחרי חצות? איזה דברים יש לנו כולות אחרי חצות? ובעצם על מה יושבות הכולות האלה? מה הסיבה שמקילים בדבר הזה? לפי מה שאני רואה, יש לפחות שמונה הלכות שבהם אנחנו מקילים אחרי חצות בתשעה באב. נגיד קודם כל את ההלכה הכי מיוחדת, שזה לא הלכה למעשה, אבל זה דעה שנזכרת בראשונים. בתוספות, במסכת תענית כתוב, שכשתשעה באב חל ביום חמישי, כמו השנה, תוספות אומר שמחצות כבר אפשר להסתפר ולכבס לכבוד שבת. בתשעה באב בעצמו. כך אומר תוספות, מפליא. הבית יוסף תמה עליו, אומר, מה, איך בתשעה באב? עדיין תענית, עדיין צום. הוא אומר, אין לסמוך על הוראה הזו, אומר הבית יוסף בסוף סימן תפקוף נון א'. אבל כך אומר תוספות, יש דברים שהם כן גם התקבלו הלכה למעשה. למשל, השולחן אור כותב את סימן תפקוף נון ת' סעיף ג' שבליל תשעה באב ויומו יושבים על הארץ עד תפילת מנחה, מחצות, כבר אפשר לחזור ולשבת על כיסאות ועל הספסלים. הלכה השלישית שקורית, שיש לנו כולה אחרי חצות, זה ברמה בסימן תפקוף נון ד' סעיף כף ב', כתוב שלגבי איסור מלאכה שחל בתשעה באב, אחרי חצות מותר במלאכה. הלכה רביעית, תפילין. רוב עם ישראל נוהגים, חוץ מהספרדים שעושים לפי המקובלים, אבל גם אצל הספרדים הרבה מאוד לא עושים ככה, תפילין לא מניחים בשחרית, רק במנחה. הלכה חמישית, קדיש תתקבל. לא אומרים בשחרית קדיש תתקבל, מחכים למנחה כדי להגיד קדיש תתקבל. הלכה שישית, נחם. יש אמנם מחלוקת בראשונים בשאלה הזאת, האם אומרים נחם בכל התפילות או שאומרים רק במנחה? להלכה אנחנו אומרים נחם רק במנחה. הלכה שביעית זה ברכת כהנים, שבשחרית לא אומרים ברכת כהנים, ואילו במנחה, בוודאי מסמוכה לשקיעה, אומרים ברכת כהנים. הלכה האחרונה זה בשולחן ערוך בסימן תפקוף נוטט סעיף י', שכותב בשולחן ערוך שמותר להתחיל לבשל ולאפות לצורך הלילה מאחרי חצות. למה כל הדבר? לא לאכול, רק להכין את האוכל. למה? על מה יושבים כל הקולות האלה? על מה? אז יש דברים מעניינים שכותב על כך הרב סולובייצ'יק בספר שלו שנקרא הרי קדם, שהוא מסביר על פי הפוסקים ועל פי הראשונים את הסברה להקל אחרי חצות, ותכף תראו שיהיה לזה נפקמינה בעוד כל מיני דברים. אני רק חייב לומר לכם עוד דבר אחד שאולי חלקכם מכירים, אולי לא. חלקכם ודאי מכירים. אצל הספרדים יש איזה מנהג כזה, מי שראה אותו, מחצות, כאילו נכנס איזה שד לתוך הנשים. הנשים. הן מתחילות לעשות ספונג'ה על כל הבית, לפרק את הבית, להרכיב אותו מחדש, משהו עזוי לחלוטין. מה, מחצות הן מפרקות את הבית ומרכיבות אותו מחדש. על מה הרעש והזה? המשיח מגיע וזה, זה כאילו בדיעבד כל הדבר הזה? או שיש פה איזשהו משהו לכתחילה? בסוף תראו, זה יהיה קשור לטעמים של הקולות אחרי חצות. הדבר הכי פשוט, מה קרה בתשעה באב בחצות? הגמרא אומרת במסכת תענית, בתשיעי נכנסו אויבים להיכל, סליחה, בשמיני נכנסו אויבים להיכל, ובתשיעי לעת ערב הציתו בו את האש. כלומר, ממנחה בשביעי, סליחה, אתה צודק, נכון, בשביעי נכנסו להיכל, ושמיני אכלו וקלקלו בשביעי, שמיני ותשיעי, סליחה, הדליקו את האש. בעצם מה שקרה במנחה של תשעה באב זה שבית המקדש התחיל להסתרף בפועל. עיקר השריפה היה בכלל בעשירי, ורבי יוחנן אומר בגלל זה בגמרא, הייתי קובע אותו בעשירי, ותכף נראה למה לא קבעו בעשירי. אבל בכל מקרה, מה שקרה בעצם, המציאות זה שבית המקדש התחיל להסתרף בתשעה באב לעת ערב, כלומר ממנחה. ולכן, עכשיו אפשר לסיים את המשפט בשני אופנים. אופן אחד אומר הגרא, כבר ראינו פה איזשהו רחמים בתשעה באב, כי כמו שכתוב במדרש, מזמור לאסף, קינה לאסף, היה צריך להיות. למה כתוב מזמור לאסף? שפך הקדוש ברוך הוא את חמתו על עצים ואבנים, ולא על בשר ודם. אז הם מקילים קצת באבלות, כי יש פה איזה רחמים קצת, בזה שבמנחה הדין חל על העצים ועל האבנים, ולא על עם ישראל. זאת הסיבה שדברים שהם חומרות של אבלות, החמורות, יותר מקילים בהם. כך אומר הגרא, בביאור הגרא, בסימן תף קופנוני. אם כן, זה סברה אחת, למה מקילים אחרי חצות באבלות. זה סברה שנייה, שהיא יושבת על אותה, על אותו גמרא ועל אותו עיקרון, אבל סברה אחרת. הריטב"א, כשהוא עוסק בשאלה, מתי אומרים נחם, האם אומרים נחם בכל התפילות, או רק במנחה, הוא אומר משפט כזה, קודם מנחה, זה כמו שמתו מוטל לפניו, והוא עונן, ואסור בסך הדעת, כלשהו, והראיה, הוא אומר, ממה שעונן פטור מכל המצוות. מה שאין כן לאחר מנחה, זה כבר הציתו את האש, וזה כאילו נסתם הגולל ונקבר המת. כלומר, הריטב"א מלמד אותנו את מה שאנחנו כבר יודעים, שבהלכות אבלות יש שני סטטוסים. יש סטטוס של עונן, שכל עוד שהמת לא נקבר, זה הסטטוס הכי חמור בהלכות אבלות. אסור בשר ויין, אסור בהרבה דברים. ואחרי שהמת נקבר יש אבלות. אבלות יותר קלה מענינות. אומר הריטב"א, כל עוד שלא שרפו את בית המקדש, זה כמי שמתו מוטל לפניו, כמו שהגמרא אומרת, על צורת העשייה של סעודה מפסקת. יושבים בין תנור לריחיים, כמי שמותו מוטל לפניו, כך כתוב בגמרא. אבל ברגע שנשרף בית המקדש, נשרף ההיכל, אז זה כבר לא ענינות, זה כבר אבלות. אבלות יותר קלה מענינות, ולכן בחצות מקילים באבלות. מכאן אומר, יוצא לנו כל הקולות של אחרי חצות בתשעה באב. עד כאן שתי סברות. החמים שהופיעו בגלל שהקדוש ברוך הוא שפר את חמתו לצבע אבנים, או היא כבר נגמר, היא כבר נחרב. אז כבר מפה זה כבר אבלות ולא ענינות. סברה שלישית, מיוחדת במינה, שהנפקמינו, תכף תראו בין הסברות, יהיו גדולות מאוד. סברה שלישית נזכרת ברמז בדברי הגאונים. בתשובות הגאונים מתייחסים למנהג שהיו נוהגים בארץ מצרים. המנהג היה ככה, שמי חצות הם היו לובשים נעליים, נעלי אור, בתשעה באב. אומרים הגאונים כך, מאיזה טעם התירו במצרים נעילת הסנדל בתשעה באב מחצות? אם שמשים אל ליבו כשם שאבל נוהג יום אחד בשמועה רחוקה, אפילו מקצת היום, כך יום תשעה באב, לא חנו. יש לנו הלכה בהלכות אבלות, שמועה רחוקה. כלומר, לא מקרה שקרה, אלא מקרה שקרה לפני הרבה זמן. ופתאום הגיע לאדם השמועה שקרה משהו שהוא צריך בר מינה להיות באבלות, אז על שמועה רחוקה יושבים יום אחד, ומקצת היום ככולו. מקצת מן היום זה כבר כמו כל היום. מה רואים פה בדברי הגאונים? שהם מעלים סברה שבתשעה באב יכול להיות שגם אנחנו, הרי תשעה באב זה שמועה רחוקה. זה אבלות על משהו שקרה לפני הרבה זמן, לפני 1954 שנים. אז מקצת היום ככולו. אז אולי האבלות של תשעה באב לא תענית ועצום, האבלות היא מקצת היום. תאמרו, אז למה לחכות לחצות? בוא, כמו בשבעת ימי אבלות ביום השביעי, יושבים כמה דקות, מרימים את האבלים. אז למה מחכים עד חצות? אבל האמת, שגם בהלכה של ביום השביעי, מקצת היום ככולו, כמה זה מקצת? חמש דקות? שעתיים? מקצת זה עד שיעמדו המנחמים מאצלו. המנחמים ממהרים, הם רוצים בבוקר כבר ללכת, אז הם מקימים את האבלים. בתשעה באב, מתי זה נקרא שעומדים המנחמים מאצלו? כשאומרים נחם. כשאומרים נחם במנחה, עמדו המנחמים, ואז נגמר האבלות. יוצא, אבל הגאונים דחו את הדבר הזה. נכון, אבל יכול להיות שהם דחו את זה מסיבה אחרת. כי אולי מנעילת הסנדל זה לא מדיני אבלות, זה מדיני תענית, כמו בכיפור. כיפור אנחנו לא אבלים, זה דיני תענית. לכן אמרו, איך אתם מקילים בנעליים? הרי זה בכלל לא קשור לאבלות, זה קשור לדיני תענית. למדנו פה אבל סברה שלישית, למה מקילים מחצות? כי מקצת היום ככולו, ובחצות עמדו המנחמים אצלו, כבר אמרו לכם. הנפקמינה בין התענית תהיה גדולה מאוד. כי הרי לפי הטעם הראשון והשני שהזכרנו, שזה מקילים קצת באבלות, כי שפך המתו לצים ואבנים, או מקילים קצת באבלות, כי כבר נקבר המת, אבל יש אבלות. אז זה לא חופשי. אבל לפי הטעם השלישי, בחצות נגמר האבלות. אומנם יש חמישה עינויים קיימים, כי זה מדין תענית, אבל אבלות לא. תאמרו מה נפקמינה? נגבר, תחות לכם שני נפקמינות. נפקמינה אחת, לגבי המנהג הזה של הספרדים של הניקיון. יש כאלה שמתייחסים למנהג הזה, תעזוב אותם, הם נשים, אז תעזוב, ומה שירצו, שירצו מה שיעשו, מה שירצו שיעשו. יש כאלה בפוסים שככה מתייחסים לזה. כאילו בדיעבד כזה. לפעמים שאנחנו אומרים, אולי זה לא בדיעבד. אדרבה, תעודד שכאן צריך לעשות ניקיון לבית. כי בחצות נגמר האבלות. אנחנו רואים שכנראה שלא רק שלא ניחו בהם, אלא אולי... תראו דבר מעניין, יש קשר בין המנהג הזה של השטיפה של הבית והניקיונות לבין המנהג שזכר בגיונים של הנעליים. למה דווקא נעליים הם שמו? אפשר להגיד סברה, מישהו אמר לי את זה בשבת, מעניין, יכול להיות שהם שמו נעליים כי לומר, אנחנו עולים. עולים לארץ ישראל. כאילו זה סימן לגאולה. חצות נגמרה ולות ועכשיו מתחיל הגאולה. כמו שכתוב שבחצות נולד המשיח, שמים נעליים, מנקים את הבית. למה מנקים? צריכים לצאת. מה, תשאיר את כל הבלגן? אתה מנקה, זה כאילו אמירה כזאת שאומרת, מתחילה הגאולה. אבל יש אולי דווקא מין הנוספת בהלכה הזאת, שזה דבר מעניין, אני כל שנה שובר את הראש על הדבר הזה. לימוד תורה בתשעה באב. אסור ללמוד תורה. מה הסיבה? באופן פשוט, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. מצד שני, לא, אולי רק לא מצד מסמכי לב, כמו שאבל אסור בדברי תורה, אז גם בתשעה באב אסור ללמוד. האם יש כולה בדבר הזה אחרי חצות? פוק חזי, תסתכלו ותראו, אנשים יותר מקילים בזה. נכון, בתשעה באב מותר ללמוד רק עניינים של החורבן ולא בעיון וזה, אבל מניסיון קשה לתפוס אנשים רק לספר להם את אגדות החורבן פשט. אנשים רוצים שיעור מעניין. אבל אתם רואים שהם מקילים בזה ועושים שיעורים ולומדים קצת יותר בעיון. למה מקילים? הרי זה הלכה והלכות אישה באב. אולי זה יושב על הנקודה הזאת, יכול להיות, אני מעלה סברה. בפועל, מקילים בזה קצת יותר. למה? אולי כי אין אבלות אחרי חצות. לא ראיתי את זה בשום מקום הפוסקים שאומר שאפשר להקיל בזה בידיעה, אבל כנראה שהמנהג הזה אולי יושב על הסברה הזאת בגאונים, והלכה למעשה... בפועל, הפוסקים לא הזכירו את זה, אבל אתם רואים, המציאות היא שקצת מקילים בדבר הזה, קצת יותר לומדים, קצת יותר מעיינים וזה. אז יכול להיות שעל זה יושבים הדברים. אמרנו, אם כן, שלושת הסברות, למה להקל? יכול להיות שאין בכלל אבלות, הסברה השלישית, יכול להיות שהאבלות רק קצת יותר קלה, אבל בכל מקרה, אנחנו רואים מכאן איך עם ישראל, איך אומרים, חוטף מכה, יורד לרצפה, אבל גם יודע לקום, לשטוף פנים ולהסתכל קדימה על הגאולה, שבעזרת השם נדע בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל, אמן ואמן.